כאן עוד להתחבר למורשת בכל זמן שתרצו.
שבת שלום. בין השמשות של שבת פרשת ויחי, איתה אנחנו גומרים לקרוא את סיפורי האבות ונפרדים מאבינו ישראל, שעוד רגע עומד להסתלק מן העולם. אבל רגע אחד לפני כן, יעקב, ישראל, צריך לגמור כמה סידורים חשובים. הוא משביע את יוסף שיקח אותו לשכב עם אבותיו, הוא מספר איך מתה עליו רחל בדרך, הוא מעניק ספק ברכות, ספק נזיפות וכללות לבניו המסובים סביב מיטתו. ביחד עם הבלשן והסופר רוביק רוזנטל, נשאל האם אפשר לסלול לילדים שלנו את עתידם, מה ההשפעה של שם על עתידו של אדם, וגם נעשה מסע אל העברית הקדומה ואל הפלא הלשוני הגדול שיש בעברית ובהתחדשותה. דוקטור רוביק רוזנטל.
שלום, שלום.
אנחנו איתך בפרשת ויחי, אתה בלשן, חוקר שפה, סופר, והאמת שאני קצת חושש בשיחה איתך אם אני צריך להתנהג יותר מדי טוב בעניין השפה התקנית.
אל תחשוש, אני סבור שאנחנו צריכים לדבר טבעית ולזרום. יש הרבה שגיאות קטנות שאנחנו עושים שהן לא חשובות, ובשגיאות החשובות אני שמח עליך שלא תעשה אותה.
אבל אתה בלשן הראשון שנותן לי כרטיס חופשי להשתולל בשפה.
אני לא
בשפה.
בטוח שהראשון, אבל כן, יש לך כרטיס חופשי.
אתה לא חושב שצריך לדבר תקני?
לא אמרתי. אני חושב שזה מאוד עניין של סביבה. אני חושב שמי שמדבר תקנית, כשהוא עם החברים שלו, אז הוא, סליחה על הביטוי, הוא פשוט פוץ. אומרת, לשפת הדיבור יש כבר את החוקים שלה, יש לה את הנוהגים שלה, יש הרבה דברים שנחשבים שגיאות תקניות, אבל מאוד מאוד מקובלות. אנחנו לא נגיד בסביבה אכלתם כבר, אלא אכלתם כבר. לא קרה לעברית שום דבר. אכלתם ואכלתם חיים כל כך טוב אחד לשני מאז תחיית הלשון. יחד עם זה אני חושב ששפה רהוטה ונאה, והייתי ממליץ את זה לכמה מחברי הכנסת ו שרינו.
הם לא מדברים סוג עברית טובה?
אין הכללה, יש כמה שכן. אני חושב שרובם באים, הבעיה שהם באים עם השפה מהבית. ומי שצמח על שפה טובה, לא גבוהה, לא כולם יוסי שריד, הוא היה אחד ויחיד, משה שרת כזה. אבל
איך ראש הממשלה שלנו, איך העברית שלו?
מאוד רהוט ומאוד מדויק בדברים שהוא רוצה להעביר. חסר לי הד אצלו, חסר לי את ההד של המקורות, ההד של המסורת הלשונית, חסר לי אצלו. מצאתי את זה, למשל, נחזור ליוסי שריד, אתה מיד שמעת אצלו את הידע,
את המקורות.
את המקורות. אצל רובם אני לא שומע את זה.
אז תשמע, אנחנו בעניין ההד, ואתה ממש עכשיו יצא ספר חדש שלך, מדברים בשפת התנך והוצאת כתר, שזה ספרך 15, אני חושב.
בתחום הלשון.
בתחום הלשון, מעבר לכך כתבת עוד ספרים אחרים. כן. ובשנים האחרונות אתה עוסק בתחום הלשון, גם ספרי ילדים פרסמת שעוסקים בנושא הזה, והספר הזה הוא מיוחד, כי הוא בעצם מחזיר אותנו לשאלות העמוקות של מה הקשר בין העברית בת ימינו שאנחנו מדברים לעברית של התנך, של המקרא. והנה אנחנו פרשת ויחי, שיש בה הרבה מאוד צירופי מילים, ביטויים מיוחדים שיכולים בעצם להראות לנו את היחס הזה.
אוצר בלום.
מה היית מתחיל עם הפרשה? אולי במילים הראשונות, הפסוקים הראשונים כמעט, מספר לנו המקרא, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 שנה, ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים.
אז קודם כל אנחנו צריכים לדלג, ואני כותב על זה בספר, על המכשול העיקרי של הקורא המודרני בתנ"ך, וזה וו ההיפוך, שאגב לא מהפכת כלום, זה כינוי, אף כמעט כינוי עממי הייתי אומר.
אז מה, אבל... ויקרבו ימי ישראל למות?
כן, זה מפריע לנו, ואני לא רוצה שנדבר על זה יותר מדי, זה עניין של לימוד בתנ"ך, כל תפיסת הזמנים היא שונה, ולכן גם קצת במידה מסוימת קשה לנו להתחבר, אבל ברגע שאנחנו עוברים את המכשול הזה, אנחנו מקבלים טקסט מאוד פשוט. הבן אדם הולך למות, קורא לבנים שלו, ומדבר איתם, ומברך אותם, וזה כל כך יכול להיות גם עכשווי. עכשיו קראת, אמרת צירופי לשון. צירופי לשון בכלל... אני הרי כתבתי את המילון הגדול, מילון הצירופים הגדול, כי בעיניי צירוף לשון זה כמוסה תרבותית.
כמוסה תרבותית.
כן, זה בתוכה, אתה, כדי להבין צירוף לשון, זה לא מספיק שתלמד את המילים, תלך לאולפן. אתה צריך,
אתה מתחבר לתרבות. אתה מסביב.
אתה מתחבר לתרבות, והתרבות, אפשר לספר את כל סיפור התרבות העברית דרך צירופי לשון. אז רק באלה אתה כבר מצאת השניים.
אז תן לי צירופי לשון. מצאתי חן בעיניך.
מצאתי חן בעיניך, הפעם הראשונה שזה מופיע זה נוח.
נוח מצא חן בעיני הוויה.
בעיני אדוני, ותמיד נשאלת השאלה, איזה מין ביטוי מוזר זה? הרי מצאתי חן בעיניך, זאת אומרת, אתה אוהב אותי. אבל אם אני...
אבל זה בדיוק הפוך.
אבל בעצם, זה בדיוק הפוך.
אני אומר, אתה מצאת חן בעיניי, זאת אומרת שאני אומר משהו עליך, שאתה
אני
מצאת.
אני אוהב אותך, אני חושב שעיניך מלאות חן. עכשיו, ולכן זה ביטוי מוזר, וההסבר הוא שרשי נתן לו את הביטוי, את הצורה המלאה, שחן הוא לא במשמעות יופי.
אלא?
רחמים, חמלה.
אז חנינה. מצאתי חן בעיניך, זה אומר... שאני מוצא אלוהים, שאתה חונן אותי. שאתה...
אלוהים, נוח ראה שאלוהים חונן אותו, ונותן לו את התיבה. מציל אותו מהמבול. וזה, ובמקורות, חן במשמעות חסד, חן וחסד ורחמים, מילים לרדפות.
אז זה בדיוק הפוך עם מה שאנחנו משתמשים היום.
הפוך לגמרי. אבל זה יופיו של צירוף לשון, שהוא מאבד את, את המקום שבו הוא נולד לו כצירוף כבול, נכבל, ואז הוא הופך לכמוסה תרבותית. Mm. הוא יוצא, כאילו, דווקא העובדה שהוא כאילו פוסק להיות חופשי, הופך אותו לבעל...
בוא נדבר על עוד צירוף.
וחסד, חסד באמת.
חסד
ואמת. ואמת, זה נורא יפה, וזה כבר סיפור עמוק. על התרבות היהודית, התרבות היהודית מאוד מקדשת את הקבר. את המקום שבו אדם נקבר, את זה שאדם נקבר פה עם אבותיו, כלומר, הקבר שומר על לכידות המשפחתית.
הנה, הוא אומר פה, ושכבתי עם אבותיי, נכון, זה מה שיעקב מבקש.
נכון, זה מזכיר לנו את חלקות הקבר המשפחתיות הגדולות, שאנחנו מכירים גם אפילו עד היום בתרבויות מסוימות. ולכן, כדי לקבור אדם נכון, בניגוד לקבורת החמור, נגיד, זה לעשות איתו חסד, חסד ואמת, ומכאן המושג חסד של אמת.
שומרים על מי שקובר נפטרים.
כן, וזה עמותה בעצם, עמותה שעוסקת בקבורה.
למה זה חסד של אמת? כי הוא לא יכול להחזיר לך, הוא לא יכול להשיב לך טובה.
זה חסד שמעיד, זה חסד שמעיד שאתה עושה אותו בתואר, אין לך שום אינטרס. אתה פשוט נותן לו כבוד, גם אם אתה יודע שהוא כבר לא יודע מזה, הוא כבר לא יחזיר את זה. וזה, אם להיות, אנחנו היום בדרך כלל לא קוברים אנשים במשפחות.
ביחד.
אבל, כן, אבל כל כך חשוב לבני זוג להיות קבורים אחד לשני. למה? מה אכפת להם? חשוב להם, הם קונים את חלקת הקבר. המשפחה שלי בכפר סולד, וזה אנשים חילוניים, עם מישהי עירונית, אחיותיה מכפר סולד, והיא נקברה ליד, אחותה נפטרה לפני שבוע, לפני כחודש, בגיל 104, יקים, והן קבורות אחת ליד השנייה, ומולם ההורים, ויש בזה באמת משהו יפה.
תגיד, אם כבר אנחנו מדברים על יקים, איזו פרשת ויחי שעוסקת בפרידה מן העולם, בקבורה, מה סוד החיים הארוכים של היקים?
אני אומר על היקים שהם לא מתים בכלל.
הם פשוט, בכלל לא מתים?
הם נעלמים יום אחד.
זאת אומרת, יש להם איזה בית אבות סודי שאלה ומולכים.
תראה, יקים, התרבות היקית, זה אומר לקום כל בוקר, זה משהו פרוטסטנטי אגב, לקום כל בוקר ולשאול מהו הדבר שאני יכול לעשות עכשיו כדי להועיל לאנושות. אם עברת היום בלי לעשות משהו מועיל, זה סוג של חטא נורא, זה החטא היקי.
זאת אומרת, להיות פעיל, לרצות לעשות משהו יעיל.
אסור לבזבז זמן, שזה בערך אותו דבר. בגלל זה גם תודעת הזמן כל כך חזקה, עד כדי טירוף. אתה כל מה יודע מה השעה, אצלי אני, זה לא איתך, תוכנית עבודה לפי שעות עד סוף השנה האזרחית.
ברצינות.
כן, וזה כל מה נמשך, אחרת אני גם לא משתלט על כל מה שאני עושה. אבל זה נורא עמוק, אתה עושה דברים כי אתה רוצה לעשות את הדבר המועיל. יכול להיות שזה מועיל, למרות שאבי נפטר בגיל 44, ולא כולם זוכים לאריכות הימים הזאת.
זהו, אנחנו מדברים פה על פרידה של יעקב אבינו מן העולם, ואתה חווית פרידות די קשות בצעירותך, גם מאבא שלך, שנפטר כשהיית בגיל 4?
4.5.
4.5.
כן. ואחי היחיד נולד בשבוע שאבי נפטר.
הוא נולד באותו שבוע.
והוא נהרג ביום כיפור בגיל 23.
ממש שתי פרידות מאוד קשות.
אני, כן, החיים שלי זה סימפוניית הפרידה.
ואיך אתה קורא את הפרשה הזו, שאתה רואה איך יעקב בעצם נפרד מהבנים שלו, איך הוא עושה את זה? אתה לא זכית לפרידה מסודרת מאבא.
אני לא זכיתי לאבא. זאת אומרת, יש לי את 4.5 שנים הראשונות, שהן כנראה שהוא היה אדם חם ונעים לפי כל הסיפורים, גם לפי התמונות, אבל לא גדלתי עם סמכות הורית, ולא גדלתי עם ציפייה הורית. גם אמא שלי הייתה אלמנה עובדת, לא היה לזה, אותי לא חינכו, אף אחד לא חינך אותי. ובטח לא לעברית, אבל גם לא לדברים אחרים. והסיפור של האב, זה קצת קשה להסביר אותי. אותו, אין לי יחס לסמכויות. אין מי שיגיד לי מה לעשות.
לא היה.
לא היה, וזה נשאר הגשטלט שלי. כלומר, יש סמכויות, אני אינסטרומנטלית מכבד מי שמנהל מעליי, היררכית, אני לא אתמרד נגדו, אבל זה לא, אין לי שום אינסייד, אין לי שום תובנה פנימית שהוא מעליי, או שהוא סמכות שלי, או אני צריך, לכן עזר לי גם הרעיון של האל שכולם סוגדים לו, הוא עזר לי לא רק ברמה האידיאולוגית, אלא גם ברמה הפסיכולוגית. מה זה בכלל? זה, מצד אחד זה כאב, הרבה כאב, אני בן אדם עם המון עצב, אבל בדרך כלל לא רואים את זה, כי יש גם צד שני, אבל זה גם הרבה חופש, וזה מאפשר לי בעצם לעשות את הדברים, אני חושב, בצורה נכונה או נקייה.
עכשיו, בפרשה הזו אנחנו פוגשים את יעקב, שהוא, כפי שאמרתי, יש לו הרבה הזדמנויות פה להיפרד, יש לו זמן, הוא יודע שהוא הולך למות, אבל זה לא הולך לקרות תכף ומיד, והוא רוצה להסדיר את העניינים לפני מותו. אחד העניינים שהוא רוצה להסדיר זה לברך את שני בניו של יוסף, כן? כן. אפרים ומנשה, ואז יש לנו את הסיטואציה המוזרה שהוא מחליף את הידיים, כן? יוסף מגיש לו אותם כדי שהבחור יהיה ליד ימינו, ויעקב משקל את ידיו, הופך, וזה הופך להיות כמובן סיפור פה בתוך הפרשה. מה העניין של ימין בתרבות המקראית?
לא רק בתרבות המקראית, ברוב התרבויות ימין, בגלל שזה היד החזקה, אני חושב שאין הרבה, לא צריך להתפלסף עם זה יותר מדי, זאת היד החזקה של רוב האנשים, אז ימין הוא בעל הכוח,
בעל העוצמה, בעצם אני מעביר את העוצמה,
ולכן אנחנו קמים על צד ימין, לכן באנגלית ימין ו-right זה אותה מילה, וגם בגרמנית אגב, ולכן צריך לזכור, אני כותב על זה בספר, שימין פירושו דרום. וזה מאוד מאוד מעניין, אנחנו הרי, האוריינטציה שלנו אוריינטציה מזרחית, אוריינט. אנחנו מסתכלים על המזרח, והצד שמאל שלנו זה הצפון, ושנקרא בערבית שימל, ובתנך כמה פעמים צפון ושמאל, וימין, הרי לנו את בן ימין, בן הדרום, ימן, כך שהימין שם הוא בעצם הדרום, אבל בגלל עברי הגוף, וצריך להבין שוב שעברי הגוף זה בלשון, זה נקרא embodiment באנגלית, זה המקור של הדרך שבה אנחנו עומדים בעולם. לכן הוויכוח הגדול היום על ראש וראשה, ראש הוא לא הראש הזה, ראש הוא בעל תפקיד, הוא מי שמנהל, הוא המנהיג, כבר בתנך, במקרים רבים מאוד.
אז אתה נגד לקרוא לנשים ראשה?
אני בעד.
אתה בעד.
זאת ההוכחה שראש הוא כבר לא איבר בגוף, ולכן אין שום סיבה לא לאפשר לו להיכנס לתוך התהליך של שם תפקיד בנקבה.
זאת אומרת, אתה בעד ראשת העיר, ראשת הממשלה.
אין שום בעיה דקדוקית עם זה, וזה פשוט תהליך. גם התרגלו לזה, לא משנה. אבל הראש והיד, כלומר, ויד ימינו, אני יודע, אחד אומר, הלב שהוא כל כך מקור לדימויים, ובאמת צד ימין וצד שמאל,
אבל איך זה הפך לפוליטיקה שימין זה מפלגות הימין והשמאל הם שמאל?
זה שייך נדמה לי, אם אני לא טועה, במהפכה הצרפתית בימין ישבו השמרנים יותר, בשמאל ישבו הליברלים יותר.
אבל אתה יודע מה זה עשה? שתמיד יש לימין כוח עודף, כי תרבותית ובפולקלור ימין זה יותר טוב, זה יותר חזק.
נכון, אבל בחברה הליברלית הכוח נתפס לפעמים גם כחולשה. כלומר, אם אתה מגלה יותר, הרי כל הוויכוח עכשיו הוא מי שמאל, מי שחושב שההפגנת יתר כוח היא חולשה. והשמאל אומר, אם אתה יודע להתאפק, אז אתה יותר חזק.
אז זה לא מקרי, אז זה לא מקרי בסופו של דבר. השפה יותר חכמה מאיתנו.
השפה היא חכמה מאוד, אבל המקור כאן הוא גם לא עברי.
טוב, אנחנו אירופי. נפסיק עכשיו להפסקה קצרה ותכף נשוב.
בסדר גמור.
שלום, חזרתם אלינו בין השמשות, פרשת ויחי, דוקטור רוביק רוזנטל. אנחנו פה בפרשת ויחי קוראים על הפרידה של יעקב מבניו, והבן הראשון שלו זה ראובן.
נכון.
רוביק.
כן, ולבן הזה שם, ולאמא שלי יש אותו שם, לאה.
לאה?
כן,
אמא שלי. אז אתה ראובן בן לאה.
אני ראובן בן לאה.
אז בוא נקרא מה שאומר ראובן, מה שאומר יעקב לראובן בן לאה. הוא אומר לראובן ככה: ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית עוני, יתר שאת ויתר עוז. פחז כמיים אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצועי עלה.
מה שעושה שם, זה ביידיש ימצאו את זה. הוא מתחיל, הוא נותן לו הרגשה שהולך לברך אותו ברכה ענקית.
ראובן, בוחורי אתה.
כן, כן. כן. מכאן גם הביטוי היפה, יתר שאת, ביתר שאת שאנחנו משתמשים בו היום, ואז הוא נותן לו את המכה. וככה בנויות בדיחות ביידיש, או כללות ביידיש. אתה מתחיל עם משהו מאוד נחמד, ופתאום בום, אתה מת.
אז מה אתה אומר שיעקב דיבר יידיש בעצם מבחינה פנימית?
זה משהו מאוד, אני חושב שזה השפיע. לעומת זאת שמגיע לשמעון ולוי, אז הוא כבר מוריד.
הוא משחרר, אבל בוא נדבר רק רגע על ראובן. אתה אוהב את השם שלך? אתה מחובר אליו? איך אתה מרגיש?
לא אוהב אותו. אגב, רוב הדור שלי לא אוהב את השמות שלו.
רוב הדור שלך לא אוהב את השמות?
אתה אוהב את השם דוב?
תשמע, לא אהבתי אותו בהתחלה, אבל עם השנים ככה התיידדתי איתו.
אז הדור שלי, כולם רצו לכינוי. תשמע, לאח שלי קראו גידי, ויש רפי ודני. זה דור מאוד לא פורמלי, והשמות הפורמליים האלה, היום אם מישהו אומר לי ראובן בטלפון, סימן שהוא רוצה ממני תרומה.
זה מס הכנסה או תרומה?
או מס הכנסה. ראובן, זה כבד. אני לא מת על רוביק, כי רוביק יש בו, ירון לא נאמר לי פעם, קצת אינטימיות יתר. הקוף הזאת באמת בא מיידיש, דרך אגב. אבל
אולי אתה יכול ללכת על רוביק, כמו הנשיא.
זה כבר לא קורה.
זה כבר תפוס.
זה כבר לא יקרה.
אז איזה עוד מילים יש פה שמעניינות אותך? יש לנו את המילים, את הצירוף שדיברנו עליו קודם, שהוא אומר, ואני בבואי מפדן הרם, מתה עליי רחל.
תראה, זה הפך לי מקום מאוד לבדיחה. זאת אומרת, איך יודעים שיעקב מאוד, שרחל מאוד אהבה את יעקב? היא מתה עליו. ברור שפה היא מתה עליי, כלומר,
מתה בחייו.
מתה בחיי, כי בסלנג שאנחנו אומרים הוא מת עליה, זה בא מגרמנית ויידיש, שם הביטויים הקיימים. אבל זה מחזיר אותנו לקשר בין אהבה למוות, ובקשר גם בין אהבה למחלה, שזה כן קיים בתנך. עזק המוות אהבה, חולת אהבה אני, והיום אנחנו אומרים על בין האהוב יאמר לאהובה, חולה עלייך, מת עלייך, הרוס עלייך, דלוק עלייך, שרוף עלייך, גזור עלייך. כלומר, אהבה זה דבר מאוד מאוד מסוכן לבריאות. אבל כאן זה סוג של בדיחה.
אבל אתה יודע, בספר שלך פה קראתי שאהבה בניגוד לשנאה, יש רק אהבה אחת, זאת אומרת, אין מילים נרדפות לאהבה.
יש שני רגשות, יש בספר פרק שלם על רגשות שהוא מאוד הסעיר אותי כשכתבתי אותו, כי הוא קודם כל גילה שכל הרגשות שיש בתנך, יש לנו היום. שנית, הוא נתן לי תובנה שהתנך הוא ספר מאוד אמציונלי, שהרגשות מובילים אותו. בניגוד לתלמוד ולזה, ששם זה הכל חשיבה, השכל. הרגש מול השכל. עכשיו, הרגשות, כל הרגשות קיימים, אבל יש רגשות שיש להם המון מילים נרדפות, בראשן הפחד. פחד יש לו 20 מילים נרדפות בתנך. לא יאמין.
ורגשות של חיבה ואהבה כמה יהיה?
כלום. אהבה, חיבה ועוד אחד או שניים.
חיבה יש?
אם אני, נדמה לי שכן. אני כרגע, אני לא אוהב לשלוף לגמרי. אבל יש אחד או שניים.
ושנאה יש שינה, הרבה
שמה, לא הרבה, מסתמה, איבה וזהו פחות או יותר קנאה וזהו לעומת זאת פחד, פחד, כעס שמחה ועצב וואו
הרבה מילים
הרבה מאוד
אז
מילים.
מה אתה מסיק מזה?
אני מסיק מזה שהפחד היה יותר חשוף באותה תקופה אנשים הרגישו לא מוגנים
כן, החיים היו יותר
החיים
קשים
החיים היו יותר קשים והם חיפשו כל הזמן הגנה וזה מסביר גם את הרבה את ה... התכנסות סביב האל המגונן, החיים היו קשים, המלחמות היו קשות, היה רעב כל הזמן, רעב, אנשים מתו ממחלות שאנחנו לא מכירים היום, ולא, כל החברה המודרנית יצרה, בחברות המתועשות יצרה המון הגנה על אנשים, זה לא אומר שאנחנו לא פוחדים, כי מה שקרה לפחד, התפצל, פחד זה מילה גנרית, חרדה הלכה לפסיכולוגים, בעת, בעתה, הלכו לפסיכיאטרים, יראה הלכה ליראי השם.
לדתיים.
לדתיים, ואימה הלכה לקולנוע. זאת אומרת,
הייתה הפרטה של הפחד.
זאת אומרת, וזה יפה שהתנך סיפק לכל אחד מהם את המילה שלו, ויצר איזה בידול, שזה תהליך אבולוציוני. זה תהליך שאתה לא מתכנן אותו מראש. אבל אתה מחפש מילה, אתה תגיד, סרטי פחד במקום סרטי אימה, סרטי פחד.
לא יעבוד.
פתאום האימה הזאת, הופ, נכנסה.
תשמע, אולי הפחד הזה הוא, זה, הוא מה שגורם לכל הסיפור פה. כי הרי מה יעקב עושה? הוא מכנס את הילדים שלו, את הבנים שלו, הוא אומר להם, בואו אני אגיד לכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. הוא בעצם, כאילו, פותח להם מסלולים לעבר העתיד.
כן.
האם זה דבר נכון לדעתך לעשות? לילדים להגיד להם, הנה המסלול שלכם, לשם אתם
הולכים? א', בלי ספורים עושים את זה. אבות ואימהות. שנית.
מה זאת אומרת עושים?
עושים היום, מה שקורה בחברות מסורתיות זה דרך המלך. האב אומר לילדיו, הוא סולל להם את הדרך.
זה אתה, זה מה שאתה עושה, זה המקצוע שלך.
והוא מאוד מאוד כועס, במקרה הטוב, במקרה הרע עוד יותר גרוע, אם הם לא הולכים בדרכו. זה מה שמאפיין חברות מסורתיות, וזה גם מה שמחזיק אותם. עכשיו, ברגע שיש משבר המסורתיות, שאנחנו חיים אותו, המודרנה היא משבר המסורתיות בין היתר, אז פתאום התביעה הזאת לילדים היא לא לגיטימית. אבל היא נשארת. אנחנו נורא רוצים שהילדים יעשו משהו שאנחנו מצפים מהם. אנחנו בוודאי, או שימשיכו אותנו כי אנחנו טובים, או שיעשו משהו אחר כי אנחנו לא הצלחנו. אבל הציפייה הזאת שהילד ימשיך היא עדיין מאוד מאוד חזקה. אבל פה אתה רואה שהוא סולל להם את הדרך, ואתה רואה עוד דבר,
כן.
שיש לו העדפות ברורות מאוד. לא אוהבים את כל הילדים באותה צורה. הבלוף הזה הוא לא קנה. הוא אוהב את יהודה, הוא מעריץ את יהודה, והוא אוהב את
יוסף.
והוא אוהב את יוסף.
גם את בנימין, הוא מחבב.
ובנימין, ואנחנו עד היום אוהבים את בנימין ומעריצים את יהודה קצת בעקבותיו. לוי ושמעון היה מוכן לזרוק אותה מכל המדרגות.
ארור הפעם כן. כי אז
ועברתם. ולאחרים הוא נותן באמת תפקידים. עכשיו, התפקידים הם יששכר וזבולון, שזה היום מושג בחברה הדתית של המפרנס והלומד.
יששכר הוא התלמיד חכם, כן. וזבולון הוא זה שעושה מסחר ומפרנס את יששכר.
בדיוק.
זה אגדה.
והוא נכון, כתוב שם חמור גרם. עכשיו,
על יששכר.
על יששכר, אבל חמור גרם היום נשמע נורא ואיום, זה אידיוט. אבל חמור גרם זה חמור חזק. ואומר על זה רש"י, הוא חמור חזק כי הוא לומד קשה את התורה, כמו חמור שסוחב מסעות, עול. אז הם בהחלט נתנו כיוון. יש עוד דבר לשוני שנורא חשוב להזכיר אותו. יש פה כמה וכמה מקרים של משחקי לשון חמודים, ובראשם גד גדוד יגודנו, והוא יגוד...
זה גנן גידל דגן בגן.
זה לגמרי גנן גידל דגן בגן, וזה התחלה העברית של מה שנקרא שוברי שיניים, טנק טוויסטרס. אנחנו רואים לאורך כל התנך שמאוד אהבו לשחק בשפה, זה היה בעיקר בשירות. הברכה היא מעין שירה.
אבל יש פה עוד משהו, יש פה כן. את החיבור עם בעלי חיים כל הזמן. כל אחד פה כמעט מקבל איזה דימוי של בעל חיים אחר.
זה יוצא דופן איך שעולם החיים מפרנס את עולם הדימויים שלנו. ושבעצם על ידי חיות נותנות לנו מרכיב חי של תכונה. אנחנו עושים את זה עד היום, הוא שפן זה פחדן, נמר זה...
היהודה, גור אריה יהודה, הוא אמיץ.
הנה, גור אריה יהודה הוא אמיץ, נפתלי איילה שלוחה וכו'.
ודן נחש.
נחש, אבל נחש במובן הטוב, נחש שיודע...
איך לתקוף, איפה לתקוף.
אגב, כאן קרה דבר מעניין, אתה מזכיר שמות, דיברת גם על השם שלי, אז בתרבות היהודית, יש נטייה לשני שמות, מנחם מנדל
וחב... נכון, גם לי קוראים שני שמות.
כן, עכשיו, נתנו את זה גם לחילונים, אבל חילונים אתה שכחת את השם השני.
לא משתמשים בזה.
וחלק מהשמות הם מברכת יעקב.
נכון.
יהודה אריה, יהודה לייב גורדון, מה זה לייב? לייב זה אריה.
יהודה אריה זה צירוף מאוד נפוץ.
נכון, זה אריה, זה בא מפה, בנימין זאב. מצד אחד בנימין הוא חמודי, מצד שני הוא זאב שטורף. לי זה תמיד הפריע, בנימין זאב, איזה אקסימרון, אבל זה בא מכאן. וכמובן, נפתלי הרץ, הרץ במשמעות צבי. לא במשמעות לב, אלא במשמעות צבי. הירש, הירש בגרמנית, הרץ ביידיש, נפתלי הרץ, אימבר, ולשונאי בלשן על בשם נפתלי הרץ, טור סיני, שהיה נשיא האקדמיה ללשון.
תגיד, רוביק, אם היית יכול להחליף את השם שלך, למה, מה היית מחליף? וואו.
אני אפעם חשבתי על זה...
ככה, בשליפה.
בשליפה... שמע, הייתי נתן לעצמי את השם שנתתי לאחד מהבנים שלי, שהוא אהוב עליי ביותר בעברית, יותם.
יותם.
שם שלם, שם נפלא, וגם יותם יצא כזה.
וגם משל יותם.
וגם משל יותם. ואם הייתה לי בת ואין לי, חמישה בנים, אז הייתי קורא לה בשם היפה ביותר בעברית, שגם הוא כמובן מספר הספרים, נעמי.
תודה רבה, רוביק רוזנטל. שבת שלום, פרשת ויחי, לאורך שנים טובות שיהיו לך. שבת שלום גם לכם, בשבוע הבא, פרשת שמות, אנחנו מתחילים ספר חדש, תקופה חדשה של עם ישראל היוצא ממצרים. שבת שלום ומבורך.